האמת היא שאני מאוד נרגש, כי אני מול רבנים, מול ראש הישיבה, אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שאני מדבר, זה בציבור. ואני גם נרגש כי אנחנו ואתם, אנחנו מייצרים את המשמעות של חג ליום העצמאות. וזה לא פשוט התהליך הזה לנו בכלל. האם עוצמתו של חג העצמאות שונה במהות מחנוכה? אני אישית לא חושב. אני חושב שכמות הקורבנות היהודים במאבק של החשמונאים הייתה ברמזים כאלה ואחרים בגמרא, ולא ידעו כן ללחם בשבת, לא ללחם בשבת. בוודאי, אנחנו קודם כל יודעים שפה בסביבה יהודה המכבי נהרג, נכון? יש לנו פה את גופנה ויש לנו את מעלה לבונה ואת כל הקרבות האלה שיהודים נהרגו במסגרת המאבק לעצמאות. אבל אני רוצה, אולי בהקשר למה שנאמר פה מקודם, ואני הכנתי את הדף כי אמרתי לעצמי, אני למשל גיליתי השבוע שוועידת סן רמו, זו הוועידה בעצם של הכרת האומות בהצהרת בלפור. ראש חודש אייר. בסדר? אני לא רואה פרשן, אבל אפילו כשאני אומר את זה עכשיו איתכם, הרגליים שלי רועדות. מה קורה פה לעם ישראל בשיבת ציון? הוזכר פה שיבת ציון. אין, אתם לא יכולים לתת דוגמה אחת בכל ההיסטוריה העולמית של עם ששב למולדתו. אין כזה דבר. אין תופעה היסטורית בכל העמים של עם ששב. יש הכרזת עצמאות, שעם היה בשיעבוד, היה חלק מאיזשהו קונגלומרט גדול יותר, והם מכריזים עצמאות, אבל זה לא המצב. עם שב למולדתו, זו תופעה חסרת תקדים, ואי אפשר שלא להתייחס אליה בצד האמוני. אני רוצה להתחיל עם הוריי, זיכרונם לברכה. הוזכר פה המאבק בבריטים, אחד מהמאבקים בבריטים היה ספר לבן. היה אסור לעלות לארץ. נראה באיזה תקופה אנחנו חיים, אתם חיים, הרי זה אנחנו כרגע, הדור הזה מעביר את השרביט אליכם להמשך ההנהגה של המהלך. אבי זיכרונו לברכה עולה לארץ, באוניית מעפילים פריטה, עלייה אגב של ביתר, אחרי 42 ימים בים, מטלטלים ללא אוכל, ללא מים, אני מכיר את הסיפור שמול טורקיה הם צועקים אקמק, אקמק, ואני יודע מאז שאקמק זה לחם, כי לא היה להם אפילו לחם לאכול. הם מגיעים לארץ, הם קולים את הרב חובל הגוי שמסרב להיכנס לתחום המים הטריטוריאליים של המנדט הבריטי, וההנהגה נוסעת לתוך חוף תל אביב מול מלון דן ונתקעת בחוף. הם גם שוברים את האונייה כדי שלא יוכלו לגרור אותם לקפריסין, והם יורדים, חלקם נטמעים, זה שבת, חלקם נטמעים בקהל. אבי, עוצרים אותו במחנה באטלית. אני נכנסתי לאטלית, לאתר האינטרנט, מצאתי את תאריך הכניסה שלו, ראשון בספטמבר 1939. ראשון בספטמבר 1939, פולין לא קיימת. היא כבר נכבשת על ידי הגרמנים. אמי, זיכרונה לברכה, עולה לארץ גם כן באותה תקופה, במה שנקרא דרישה. כלומר, מי שהיה בארץ והיה רווק יכל לטעון, טען אחד בשם אברהם שפייזמן, טען שהיא אשתו, הרב של המקום נתן לה אישור שהיא אשתו, ועל בסיס הדרישה הזאת היא מקבלת לעלייה והיא מקבלת סרטיפיקט, מה שנקרא אז, לעלות לארץ. בסדר? נכנסנו לאווירה, איזה מאמצים דורות קודמים היו צריכים לעשות כדי לבצע את נושא העלייה לארץ. היא מגיעה לארץ, הוא פועל בניין, הוא אגב חולה בטטנוס ונפטר. אבי והיא מאותה עיירה, הם מתחתנים. כל חיי, כל מי שקראתי להם דודים, דודות, בני דודים, בני דודות, אין לנו שום קשר משפחתי. זה שניים, אחד מעיר, שניים מכפר, זהו, אין. אני נפגשתי פעם בארצות הברית עם מישהו שאביו מאותה עיירה, הוא אומר לי, תגיד לי, אנחנו קרובי משפחה כי קראנו דוד אחד לשני, זה, כי זה היו הסיפור עם ההורים. אני אומר לו, נחמן, אני לא יודע, איך אני יכול לדעת? כי גם לא כל כך דיברו. לא כל כך דיברו על נושא השואה ולא דיברו על הדברים האלה, זה נפתח שנים מאוחר יותר. אבל הרגשתי צורך להיכנס בנושא הזה. כמה משפטים קצרים על עצמי ונעבור לנושא ההתיישבות. אני נולדתי במקום שנקרא כפר עטה, היום זה קריית עטה. אשתי ואני היינו בגן ביחד. אני נפצעתי במלחמת ששת הימים. לימים בניסיון עלייה לרמת הגולן. אני נפצעתי עוד למרגלות הכינרת מהפגזה סורית עלינו. אני זוכר חוויה אישית שאגב בעידן הפייסבוק זה היה מדהים. אני לפני איזה שנתיים שלוש, תזכרו, 67, אני לא בטוח שההורים שלכם היו בחיים, אבל אצל חלק, אבל פתאום אני נזכרתי שפינו אותי במצב קשה לבית חולים פוריה, ואני זוכר שהוא עובר, הרופא ממיין מי לחיים ומי למוות, והוא אומר ליד המיטה שלי, אני לא מצב הייתי בטוח בזה, כתבתי שאני לא בטוח, אבל נדמה לי ששמעתי, טוב, מזל שהוא רווק, הוא לא משאיר אלמנה ויתומים. ואני זוכר את הכעס. מילא אם הייתה לי אישה וילדים, המשיך דור הבא, אז לא, אני המיעוט, לא, אבל עוד לא התחלתי את החיים. כתבתי ככה בפייסבוק. ביום רביעי, ביום יום שישי בבוקר, טלפון בבית, אני הרופא. אני הרופא, אני לא זוכר שאמרתי את זה, אני ממש זוכר שחשבתי את זה. אז כמובן שאחרי זה נפגשנו, הדבר המדהים הוא רופא, והוא היה מנהל מחלקה, והוא כבר בפנסיה, והוא עבר אלפי זה. אני שואל אותו, והוא תיאר את הפציעה שלי לפרטי פרטים. אמרתי לו, איך אתה זוכר? כל כך הרבה ניתוחים. אחרי שנפגשנו, כמובן באתי אליו עם שי ותודה, כי הוא באמת הציל את החיים שלי, הוא אומר לי, לא הרי טיפול בזמן קרב, כמו הרי טיפול בבית חולים במצב סטרילי, וזה הסיפור האישי שלי של מלחמת ששת הימים. אני מכניס את סיפור ששת הימים, כי אנחנו צריכים גם להבין את התהליכים שקורים בחברה הישראלית. אתם לא יכולים לדמיין איזה אופוריה. אני אמנם הייתי קרוב לשנתיים בית חולים, אז אני מכיר את זה מאוד חלקית. איזה אופוריה הייתה בחברה הישראלית הכללית, כולם. אתם רוצים יותר מזה? אם אני אגיד לכם היום שמוקמת ב-28 ביוני 67 תנועה למען ארץ ישראל השלמה. מפלגת העבודה, מנהיגי מפלגת העבודה מקימים את זה. ההנהגה האידיאולוגית שלהם. רובם המוחלט אנשי מפלגת העבודה. נכון שהם אחרי זה כולם כמעט עוזבים את מפלגת העבודה, מה קורה לנו במהלכים האלה, אבל זה חשוב להבין שההבנה והתהליכים, אנחנו מדברים על ההתיישבות ביהודה ושומרון, ההתיישבות במקביל לגוש עציון עוד מעט וקריית ארבע, התנועה הקיבוצית מקימה קיבוצים לאורך ים המלח בתחומי יהודה ושומרון, והתנועת המושבים של מפלגת העבודה מקימה מושבים לאורך ים המלח, לאורך בקעת הירדן. אני לא רוצה כרגע להיכנס, כלומר, נבין שהאחריות שלכם אל פני החברה הישראלית היא יותר גדולה ממה שאתם מדמיינים. כי יש חולשה ויש צדדים שפעם היה להם ערכים מסוימים והם הולכים ונעלמים. אני אכנס לזה עוד בשלב יותר מאוחר, אבל באמת אחרי מלחמת ששת הימים יש תנועת התיישבות ביהודה ושומרון שהיא איננה בהכרח דווקא הציבור הדתי הלאומי. יש את החבורה של חנן פורט או אנשי ילדי כפר עציון עם האלמנות, חלק עם משפחות, רוצים לחזור מדי שנה בשנה לגוש עציון או לכפר עציון, ויש את ההובלה של הרב לוינגר וחבורה וסביב חבורתו, שהם רוצים ללכת לחברון קריית ארבע. אגב, את קריית ארבע מחליט להקים יגאל אלון, מפלגת העבודה. אמנם בגלל תפיסתו שהוא רוצה מקריית ארבע ומזרחה, כל האזור מעל עין גדי, כל מדבר יהודה, שישאר תמיד בכל הסדר, אין שם הרבה ערבים, אבל הנושאים של ערכים, מהי קריית ארבע, זה לא היה שייך לציבור הדתי. הייתם צריכים לראות את אנחנו, כפי סיפרתי לכם, היינו בעלייה לרמת הגולן, ושמענו שכובשים את הר הבית בידינו. הרס"ר, דמות הרס"ר, זה תופעה בצה"ל, פורץ בבכי ונשכב על הרצפה ומתרגש, ואנשים קמים ורוקדים ומחבקים אחד את השני בזמן מלחמה. כלומר, היום שנדבר על יום ירושלים, זה נהפך לאירוע דתי לגמרי. כלומר, הציבור החילוני, מן דחר שמי בנושא הזה, צריך לזכור את המהלכים האלה. למה אני מדגיש את זה? כי עוד מעט נגיע, אני חושב שאני אנסה להגיע לנושא. אז בקיצור, יש לנו את התנועה למען ארץ ישראל השלמה, שכמובן יש את הרב נבריה, ויש את הציבור שלנו. אני לא, חלילה וחס, לא רוצה להמעיט בזה, אבל אני דווקא רוצה להתייחס לכאלה, או אפילו נגיד אנשי חירות, אבל דווקא אני רוצה להדגיש שמי שהוביל זה נתן איזה אלתרמן והחבורה שלו ומשה שמיר, וכל החבורה הזאת הייתה מפלגת העבודה פעם. אלה היו מפלגת העבודה. אז מתחילה התיישבות בגוש עציון ובבקעה ובקריית ארבע. מה שמוקם כגוש אמונים סביב מרכז הרב זה אחרי מלחמת יום הכיפורים. וואו, אחרי מלחמת יום הכיפורים. דווקא מלחמת יום הכיפורים שיוצרת טראומה. תדמיינו סיטואציה שהמיתוס הביטחוני של מדינת ישראל במלחמת ששת הימים, משה דיין, מדבר על זה שאנחנו על סף חורבן בית שלישי. באמצע המלחמה. אתם מבינים לאיזה דיכאון זה מכניס את הציבור? תנסו לחשוב שמישהו יודיע לכם עכשיו שהאיראנים מתחילים להפגיז את ישראל. בסדר? בטילים. כלומר, זה בעיה קיומית נוראית. ודווקא מתוך תחושת ההישג החסר תקדים של סייעת הדשמיה מלחמת יום כיפור, בהבנתי יותר גדול מששת הימים אפילו. כי בששת הימים היה מבצע צבאי לכתחילה אחד מוצלח של חיסול חיל האוויר של כל צבאות ערב, וגם ברור פה זה מוכרח להיות סייעת הדשמיה האדירה. מי שלא מבין את זה, אני לא מבין איך הוא יכול להסביר את זה אחרת. אבל יום כיפור ועם ישראל כולו, אנשים, תדמיינו, כמעט סגל מעט ישראל, כל יהודי שיכול להתגייס, כל מיני כאלה שאנחנו קוראים להם יורדים, עולים על מטוסים, כשהם יודעים שזה סכנת מוות. לא מדובר על זה. אנשים נסעו עם פרייבטים משדה התעופה לסיני. כלומר, אז הציבור האמוני הבין, וואו, בין אפולה, אני משתמש בביטוי של אורי ליצור, זיכרונו לברכה, בין אפולה לירושלים אין שום התיישבות יהודית. אין בית אל, אין עופרה, אין שילה, אין אלי, אין אריאל, אין כלום. נאדה. ואז מתארגן גרעין מסוים, גרעין ראשון הוא גרעין אלון מורה, שלצורך מחקר סוציולוגי נקרא לו, אני רואה בהם בני וממשיכי קריית ארבע, או הזרם של קריית ארבע במרכז הרב לצורך הנושא הזה. והם מתחילים עם הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, מבצע מסוים של עלייה למחנה חורון או בעד שלוש, מי שמכיר את המקום הזה. ולאחר מכן ממשיכים לתחנת הרכבת בסבסטיה, סופו של דבר הסכם קדומים. אני קורא לי, לא שייך למעגל הזה, אין לי מושג עד היום, יום בהיר אחד אחר הצהריים, ואני מורה באור עציון ומחנך בתיכון האזורי שם, מגיעים שלושה, עד היום אני רק יודע, חנן פורט, אני חושב שהשני זה יוסי ארציאל, אין לי מושג באמת מי היו השלושה, לא הכרתי, חנן פורט היה בתקופתי כצעיר מיתוס. מגיע חנן פורט ואומר, תשמע, יש לנו גרעין שילה, הוא במשבר, החלטנו שאתה תרכז את הגרעין הזה. הוא לא דיבר איתי בחיים לפני זה. אין לי עד היום, ואני התביישתי לשאול אותו, מה הגעת אליי? אין לי מושג. אני יכול לשער בהיגיון, הוא בטח התייעץ עם הרב דרוקמן, הייתי מורה אצל הרב דרוקמן, אבל גם עם הרב דרוקמן, הלכתי לשיעורים שלו פעם בשבוע בערב, זה הכל, לא... אין לי מושג, נכון לרגע שאני מדבר איתכם למה, אבל בשיטת חנן פורט, וזה לרב ולאשתו, כי הם מכירים אותו טוב, הוא אומר לי, אנחנו מכנסים את המשפחות בישיבה בנחלים, בבית הכנסת בנחלים, תבוא, ואל תדאג, יבחרו אותך בצורה דמוקרטית לנהל את הגרעין. וכך היה. כך היה. פחדתי לבוא, הבאתי איתי עוד שתי משפחות מרכז שפירה, כי זה הביך אותי מאוד. ההבנה וגרעין שילה זה הגרעין שבסיכומו של דבר בשלב ראשון הוא אלה שהם יושבים באופרה. אז בניגוד לשיטה שאמרנו שאלון מורה הולכים למאבק והתמדה של מאבק, פה שינינו את המאבק עוד פעם סביב בחורים במרכז הרב. יהודה עציון ריכז את החבורה הזאת והקימו פלוגת עבודה לעבוד בארבע על חצור. בארבע על חצור, צהל באותו שלב מקים את אותם כדורים שאתם רואים של חיל האוויר בארבע על חצור, זה עוד לא היה קיים, וגוש אמונים הצליחו לקבל מהקבלן, קבלנות משנה לעשות את הגדר של המחנה. וכי התפיסה הייתה, אנחנו... יש איזה מי שנוסע, נכנס להופעה, רואה איזה ג'יפ מצ'וקמק על עמוד. זה הייתה כל הפלוגה, נסע על הג'יפ הזה. זה פלוגה מאוד מצומצמת. ונסעו לארבע על חצור, שתהיה נוחות יהודית לפחות ביום באזור הזה. נוסעים דרך רמלה. אגב, בתל שנים רבות, הכביש העיקרי זה היה אל עומרי ורמלה ואל בירה. ואחד הסיוטים הגדולים ביותר של אשתי, אני מתאר לעצמי שגם שלך, היא אמרה, לא אכפת לי שזורקים עליי אבנים, אבל שהמוקד שואל אותי, איפה את נמצאת? מה אני יודעת להגיד לו? יש פה ערבים מימין, ערבים משמאל, אני צריכה להגיד לו איפה אני נמצאת. בקיצור, במשך כחצי שנה, אנחנו מתארגנים עם המשפחות, לוטשים עין למקום שאופרה יושבת, כי היה שם שרידים או מבנים ראשוניים של מחנה ירדני נטוש, שלא היה מספיק גדול וצהל לא השתמש בו. והיה לו גדר. אז אמרנו, אוקיי, ובאמת אכן בתת בייר, החלטנו שבמקום לחזור לירושלים, החבורה תפסיק, התחילו לעבוד כל החורף בארבע על חצור, ובתת בייר, במקום לחזור לירושלים, החלטנו שאנחנו נצרים לישון במקום. אני הייתי אחראי על הלוגיסטיקה ועל הדברים. אני הייתי במזכירות, במבנה של גוש אמונים בירושלים, וקבענו בחמש נפגשים בכניסה, פורצים את השער ונכנסים ומתיישבים במקום, וככה התחלנו את המקום הזה. עכשיו, אנחנו מדברים, רבין ראש הממשלה, שמעון פרס, שר הביטחון, עוד דרום, שנתיים רק לאחר מכן הליכוד עולה לשלטון. מאז הקמת המדינה, מפלגת העבודה היא זו ששלטת כל הזמן. אבל למה סיפרתי לכם את הסיפור של מה היה, למשל, האדם הכי קרוב לשמעון פרס כשר הביטחון היה פרופסור יובל נאמן, שלאחר מכן מקים את תנועת התחייה, שהיא הייתה תנועה, נגיד לצורך הנושא הזה, מאוד לאומית, ימנית, דתיים וחילונים. ופרופסור יובל נאמן ישב על אוזנו של שמעון פרס. האם שמעון פרס אישר לנו להישאר שם במסגרת היריבות שלו מול רבין באותה תקופה, או במסגרת זה שהוא רצה שנישאר שם? כנראה שני הדברים נכונים. לי יש הוכחה שהוא רצה. אגב, כי באחד מימי ההולד האחרונים שלו, הגיע BBC לראיין אותי על שמעון פרס. ואמרתי לו, אמרתי לעצמי, אני מכיר לו תודה, שהוא עזר לנו להקים את היישוב, אני לא רוצה לדבר. ואז הכתב אומר לי, הוא שלח אותנו למסגרת הכתבה לספר על הקמת האופרה. אז כלומר, זה איזושהי פינה חמה בלב שלו, למרות הכל, ולא רק סיפור שמעון פרס כן או לא. תראו, ואני אעיז אולי עוד מעט להתייחס זה גם בהיבט התורני, ההתיישבות היא כלי של תעלה, אם דיברנו על עלייה לארץ, ההתיישבות היא כלי להחלת הריבונות. כל המהלך ההתיישבותי הוא כדי שמדינת ישראל תשלוט באותו מקום. שבט דן לא מתיישב, בתקופת יהושע נאלץ לעלות צפונה. טרומפלדור, ואני בכוונה לא נותן רק את ההיבטים הדתיים, טרומפלדור אומר, מקום שבו תחרוש המחרשה העברית את התלם האחרון, שם תהיה גבול המדינה היהודית. כלומר, ההבנה המאוד בסיסית, אתם כולנו ניכנס טיפה להיסטוריה, עליית חומה ומגדל בתקופת המנדט ובתקופת הטורקים, לקראת החלטה על גבולות החלוקה, מנהיגי היישוב מחליטים במוצאי יום כיפור, 46, מבצע ליל 11 היישובים בנגב. כלומר, לא המצאנו פה משהו שונה בהבנה שהתפיסה בעלייה לחברון וקריית ארבע, ועלייה לבית אל ולעופרה וכל הדברים האלה, הוא בדיוק אותו מהלך שאמור להוביל לריבונות. אז המתנגדים אומרים, זה היה נכון עד הקמת המדינה, מה אתם ממשיכים את הדבר הזה הלאה. וואלה, אני נרגש, אבל אני אעשה את זה. יש לי שלושה נקודות שנאלצתי להתבסס במסגרת תפקידי. אי אפשר להתייחס לדברים האלה בלי ההיבט האמוני והתפיסתי, כי ההיבט האמוני והתפיסתי מכתיב לך גבולות או מכתיב לך מאמץ. אנחנו יכולים להיכנס לזה מהכוזרי, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, ואני יכול להיכנס לכל מיני תחומים. דבר המעניין שמצאתי אצל רבי ישראל יהושע מקוטנה, שהוא משווה, הוא מתייחס לעלייה לארץ ישראל, הוא אומר, העלייה לארץ ישראל מצווה גדולה היא. אמנם גם לדברי הרמב״ם שמנע את ירושת ארץ ישראל למצוות עשה בפני עצמם, מכל מקום עיקר המצווה אינו אלא ירושה והישיבה כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש את ארץ ישראל שתהיה תחת ירושתנו. ואם כן, עלייתם של התיישבותם של יחדים שאין יד ישראל תקפה בהם בארץ ישראל אינה עיקר מצווה. עיקר מצווה זה להגיע לריבונות. והוא פה עושה המשלה מדהימה להכנת מצות לפסח. אנחנו בסביבת הסיפור הזה. הוא אומר, אך כבר המשילו עניין זה למצוות עשה של אכילת מצה. כי עיקר המצווה היא האכילה. ולקיחת החיטים לשם מצווה, אבל אישה ואפייה שאינם גמר מצווה, מכל מקום ודאי מצווה גדולה היא. וזה נאמר גומה לאיש חסד כמפעלו. וגם על הפעולה של המצווה מקבל זכר, שנאמר אשרי תמימי דרך, וגם על דרך עושה מצווה יש בו שלמות. אין ספק שהיא מצווה גדולה. כי הקיבוץ, קיבוץ הגלויות, הוא התחלת דגאולה, שנאמר עוד אקבץ עליו לנקבציו. ראיין ביממות שאין השכינה שורה בפחות משני רבבות בישראל, ובת עתה שראינו תשוקה גדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, והן בישראל בלבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, ואשרי חלקו שהוא מזכה את הרבים. ואני יכול להמשיך, הוא בעצם אומר, כמו באכילת מצה, העיקר זה הברכה היא על אכילת מצה. גם השאר זה מצווה שמכינה, אבל עיקר המצווה היא אכילת מצה. והוא אומר, עיקר זה הריבונות. או אני ראיתי לעצמי פעם באיזשהו שיעור, הרמב״ם אומר בהלכות תרומות, ישראל אמורה בכל מקום שהיא, בכל מקום היא בארצות שכבשם מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל. פה אנחנו נכנסים לא רק לריבונות, אלא הסכמת החברה. אני גם פה עושה אינטרפטציה לגמרא, בחיל אורי הדר. אנחנו מכירים כולנו את זה שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עובד כוכבים וכן הלאה. מאיפה לומדים את זה? מדוד המלך שאמר, גרשנו, איפה הוא אמר את זה?
בחוץ
לארץ. לא? בהר חברון.
היה בחברון?
זה
לא היה בשליטה, כן.
זה היה בזיף. זה היה בהר חברון. אז לא אני, מה דוד המלך אומר גרשוני מסתפח מנחלת השם, אמרו לך עבוד אלוהים אחרים? אני לא יכול לחיות בריבונות כי שאול יהרוג אותי. אני כן בארץ ישראל, אבל אני לא בריבונות. בסדר? סליחה שיעזתי לעשות... כן. מה? זו עובדה, כלומר, הוא אמר את הפסוק הזה, אני גם הייתי שנים בטוח שהוא אמר את זה בבריחה שלו מאבשלום, כי לא עקבתי אחרי התנך, פתאום באיזשהו אני רואה שזה, רגע, מה פה קורה? כלומר, דוד המלך חושב לא לחיות בריבונות, שיש לך אפשרות לחיות בריבונות, זה גרשו אני מסתפח מנחלת השם, אמרו לך עבוד אלוהים אחרי. תראו, אני אכנס פה עוד פעם למשהו. זכיתי באמת לשרת את הציבור ביהודה ושומרון מאז הקמת ההתיישבות. ליוויתי את בית אל מתחילת הדרך. הדבר המדהים זה הזכות להיות שליח ציבור של הציבור הזה. זה לא מילים מהפה ולחוץ. ואני אוכיח לכם את זה. תראו, בשנת האינטיפאדות, בעיקר האינטיפאדה השנייה, בתחום מטה בנימין בית אל, היה לנו מעל 100 הרוגים. כל המדינה, כל מדינת ישראל, 1,100 הרוגים. 100 במטה בנימין רבתי. 108 במטה בנימין רבתי. תיקחו אחד לאחד את כל התגובות של משפחות השכול בזמן ההלוויה. ותבינו איזה עוצמות, כי כשאתה נכנס למשבר, אתה חייב לשאול את עצמך למה. אתה חייב להצדיק את זה. אני זוכר שאמרתי את זה על תושבי נילי בזמנו, שהאבן מלבנת. כלומר, אתה באת בגלל איכות חיים, אבל פתאום זורקים על הילדים שלך ולאוטובוס לבית ספר האבנים, אתה מוכרח לשאול את עצמך אם אתה מוכן להישאר פה, וכי, האם זה שווה את המחיר הזה שמשלמים. והאינטרפטציה של אליעזר רוזנפלד בהודעת שכול על בנו, הוא לוקח את השיר, הוא מנגן בחתונות בדרך כלל ודברים כאלה, הוא לוקח את השיר ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, הוא עושה אינטרפטציה, הפסוק הוא אני עומד הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אפילו בהסתרה הזאת, אני אליעזר עומד. אז אתה אומר, באיזה זכות אתה מרשה לעצמך להיות שליח ציבור של הציבור הזה? זה כל רגע שאתה ישן, אתה מרגיש שאתה מועל בתפקיד. זו הרגשה, אתם חיים פה בבית אל באי ודאות מדינית ואי ודאות ביטחונית. בסדר? זאת העובדה. לא אני המצאתי את זה. זו הריאליה. אתם רוצים להדחיק את זה, תדחיקו, אבל זה המציאות. האמונה שאתם מבססים את היישוב, היא זו שמבטיחה את הגאולה. חד משמעית, בלי להתבלבל לרגע. אני כבר מותש. טוב, אני אסיים רק בפסוק מאוד חיובי שאותי נורא מרגש, וגם בו אני אנסה להאמין שמדובר עלינו. אני מוכר להגיד עוד חוויה אישית, שאנחנו רואים את יד השם. תראו, לא אני קבעתי, היישוב הנתות נאלצתי. קיבלתי הודעה, בתשעה באב בצהריים אני מקבל הודעה, אני שולח לך קרוונים להקים את הנתות. מה זה עושה לכם בראש? חנמל, נכון? ירמיהו מתבקש לקנות את השדה בענתות ולקבור את זה במקום, עוד יגיעו ימים, עוד יטו קרמים, נכון? ופתאום אני אומר לעצמי, אגב, לא ברגע שזה היה, בסוף היום, בסוף תשעה באב, אני אומר לעצמי, מה פה קורה? ענתות חוזרת ביום כיפור, בתשעה באב אחר הצהריים לעלות על הקרקע. לא תכננו את זה, אני מעיד, לא תכננו את זה, וזה לא פרובוקציה. שנים אחרי זה סיפרתי את הסיפור הזה. אז אתה לא יכול לא להרגיש את עוצמתו האדירה של שיבת ציון. תיקחו את הכוזרי, מה הוא מסביר, בית שני, עם ישראל לא הגיע, נכון? והשם שרצה לעשות משהו גדול כיציאת מצרים, והוא לא יכול לעשות, כי אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה, כלומר, גם עשיית הדשמיה היא פונקציה ישירה של המאמצים שאתם עושים. אתם, לא אף אחד אחר, אתם. זה נופל על כל אחד ואחד מאיתנו. ואני אסיים ברשותכם, הנה ימים באים נאום השם, לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה והביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר דחתים שם וישבו על אדמתם. למה שלא נחשוב שזה על תקופתנו? חג שמח.